זה היה בכוונה, ביקשנו שיעקבו את הפים, כדי שזה כבר יתחיל פעם ככה, שאחרי זה יאסור להפסיק כבר, כי כיוון שקיבל אז הוא לא יכול, נכון? זהו, שוי. חוץ מזה יישר כוח, באמת, הפעם זה גם כולל, אתם רואים טבלאות, השתפרנו, זה לא... טוב, ערב טוב ומבורך. שבוע שעבר קראנו לשיעור הקדמה לדצח עדש ובאחיו. התחלנו לראות שבעצם יציאת מצרים מחולקת לשלושה חלקים. נכון? פתחנו בזה. לא נחזור אל הדברים, נחזור אליהם תוך כדי העיון במכות. כי הדברים עומדים גם בפני עצמם, אבל הם יקבלו משמעות גדולה מאוד כאשר יתחברו הדברים של השבוע לשבוע שעבר, וננסה לראות את המכלול כולו. נתחיל בניתוח של 10 המכות ביחד, בנחת, 10 המכות. אני רק אזכיר לפני כן אמירה אחת, שדיברנו עליה בשבוע שעבר כמה וכמה פעמים. ללמוד את סיפור יציאת מצרים, כדי להבין שהקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותנו ממצרים, זה יפה מאוד, אבל זה לא להיכנס לזה בכלל. כי אם המגמה היא להוציא ממצרים, אפשר להביא מטוס ולקחת את כולם. אבל אם ישנם שלבים בסיפור של יציאת מצרים, אלה הם שלבים שבאים ללמד אותי את סיפור יציאת מצרים שלי כאן והיום ועכשיו. ואת סיפור יציאת מצרים האישי של כל אחת ואחד מאיתנו, אנחנו צריכים ללמוד על הרקע של סיפור יציאת מצרים. איך כתוב בהגדה? ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו במצרים. בהערה מאוד מעניינת. בסידור עולת ראייה של הרב קוק, שערך בנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, הוא מאיר שם הערה קטנה, הערה ממנהג, איך נהגו בבית בליל הסדר. מקור מעניין, הוא מספר. והוא כותב שם על הפסוק עבדים היינו, האמור ז"ל היה אומר, אבי אדוני מורי ורבי ז"ל, בליל הסדר, כשהגיעו לעבדים היינו, שאל בעצם שאלה פשוטה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, את אבותינו, נכון? הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו. פרעו מזמן היה מת כבר 70 פעם. ההיסטוריה נמשכה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעו במצרים. הוא מביא האמור ז"ל היה אומר, שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הכל היה כפו, העולם היה עומד. האדם לא היה יודע בכלל שאפשר לצאת ממצרים. כל מה שהתרחש ביציאת מצרים זה את הידיעה שאפשר לצאת ממצרים. משם מקור הכוח לכל מה שהתרחש עלה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מעין מה יפה ירושתנו. מה קיבלנו שם? קיבלנו את הכוח לצאת מהמצרים שלנו. כל יום, כל שעה, כפרט, כחברה, במציאות של גלות פיזית, במציאות של גלות נפשית. זה סיפור מצרים ויציאת מצרים. על הרקע הזה, אני רוצה להתחיל ללמוד את 10 המכות, אבל קודם כל בפשוטם. ומה שאנחנו מנסים לעשות ביחד וננסה הלאה בהמשך השיעורים בשבתות הבאות, זה לראות עד כמה זה בכלל לא פשט ודרש. זה דבר אחד שבכלל אי אפשר להפריד בין חלק לחלק. הפסוקים שמופיעים במקור הראשון הם הפסוקים שאותם ניתחנו בפעם הקודמת. אני משאיר אותם, אני רק ארמוז, אזכיר אותם. במקור א' מופיעות שאלותיו של משה, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו בסנה להוציא את בני ישראל ממצרים. וזה לעומת זה, טהור מול טמא, עומדות במקור ב' שאלותיו של פרעה, כשמשה ואהרון באים אליו ואומרים לו שהקדוש ברוך הוא ציווה להוציא את בני ישראל ממצרים. לכשנשוב אל השאלות האלה בסוף הדברים, נראה שאלה אותן שאלות משני הכיוונים. משה רבינו שואל את השאלות במושגים שאנחנו מתרגלים אליהם לפעמים מצידה של הנפש האלוקית, ופרעה שואל את השאלות מצידה של הנפש הבאמית. אבל אלה אותן שאלות. המגמה ביציאת מצרים היא לא רק להוציא את בני ישראל ממצרים ושהם ידעו שאני השם, אלא גם וידעו מצרים כי אני השם. בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. הפרשה שלנו השבוע, למען א' שיתי אותותי אלה בקרבו, כלומר הוא היעד, ובעת ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, כלומר אתם היעד. והעולם כולו צריך ללמוד לצאת ממצרים. בסדר? גם בני ישראל צריכים ללמוד להוציא את בני ישראל ממצרים. את הבירורים שעושה משה מפה ופרעה מפה, הבירורים האלה מתבררים ב10 המכות, ורבי יהודה הגדיר את הבירורים האלה בסימנים דצח עדש באחיו. השאלה, מה הוא רצה בסימנים? מה מועילים הסימנים האלה באמת רק לזיכרון, לזכור את 10 המכות? זה כל כך מסובך, כל ילד בגן זוכר אותם. הסכימו כל המפרשים והמעמיקים במשך כל הדיונים בזה בדורות רבים, שרבי יהודה מבקש שנלמד את יציאת מצרים דרך הסימנים שהוא קבע. הוא חילק את המכות לפי תבניות. ואני רוצה להיצמד בפשט של השיעור עכשיו, במבנה הראשוני, לפירושו של הרב הירש, זכר צדיק לברכה, בפרשת וערה. זה נמשך אצלנו בפרשה הבאה, בפרשת בו. וכשנעמיק במבנה של 10 המכות, של 10 המכות, נראה עד כמה הבסיס הזה, הפירוש הזה, שהרב הירש נותן לקריאה של 10 המכות, מתעצם, 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 כשמגיעים ליציאת מצרים הרוחנית. אז אל הכל נגיע לאט לאט. נתחיל את הכל במקור 2. מקור 2 עוד לא עוסק בכלל ב10 המכות, כולנו זוכרים אותו מהאגדה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. בלי להיכנס פנימה, רק אנחנו מבקשים להיזכר בדבר אחד. סיפור הירידה למצרים לא מתחיל ביוסף. לא ביוסף והאחים מתחיל הסיפור של הירידה למצרים. את גזירת גר יהיה זרעך בארץ לא להם, נכון? ועבדום ועינו אותם, מקבל כבר אברהם אבינו עוד לפני הולדת יצחק. נכון? מיד אחרי הבשורה, לא יירשך זה, דמשק אליעזר, כי אם אשר ייצא ממעיך הוא יירשך. מיד אחרי הבשורה הזאת מקבל אברהם אבינו את הידיעה על ברית בין הבתרים, ובידיעה הזאת יש שלושה חלקים של שיעבוד. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. נכון? אחרי כן יצאו ברכוש גדול. אבל העם הזה יצטרך לעבור גירות, עבדות ועינוי. עוד רגע נשאל בהקשר למה זה נאמר לאברהם. למה בעצם זה קורה? אם זה קורה בעקבות מכירת יוסף, זה עונש. אבל למה זה קורה? מה קרה? עוד רגע. ומה מציל אותנו? שכשאנחנו צועקים שאנחנו תושבים, מישהו מזכיר לנו שאנחנו גירים. ואנחנו זרים, ואז אנחנו עוברים גירות, עלינו לפעמים גם עינוי, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וזה מה שמופיע צא ולמד. דברים מחרידים. כך אומר הנציב מוולוז'ין בפירושו להגדה של פסח. אבל אנחנו רוצים לנתח את הצורך בשלבים האלה של גירות, עבדות ועינוי. כדי להבין את המושגים גירות, עבדות ועינוי, ולהבין אותם בתוך המכות, נקדים לרגע הקדמה כללית. אני חושב שהדור שלנו, הדור שאחרי, אולי הדור המיוחד בהיסטוריה שיכול לשבת, מן הסתם אפילו כאן עכשיו, ביחד. מי שחווה את הדברים על עצמו בגוף ראשון, ומי ששומעים את הדברים, ומי שצריכים להעביר את הדברים לבניהם ולנכדיהם. הדור שלנו יודע איך נבנה צנאה. גר, פירושו זר. מה הדבר הראשון שעושה פרעו? קם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. המלך החדש הזה אשר לא ידע את יוסף, יש לו אג'נדה מסוימת, ומן הסתם בהתחלה הוא בכלל לא מקובל. כי במשך 120 שנה, האימפריה הזאת מרגישה שהיא חייבת את כל חייה ליוסף. אתם זוכרים כמה זמן מלך יוסף במצרים? 80 שנה, מגיל 30 עד 110. עכשיו, לא ברגע, אנחנו יודעים איך נראית מדינאות, לא ברגע נגמר מהלך שאתה מייצר 80 שנות שלטון. 80 שנות שלטון. איך מלך שלא יודע את יוסף יכול לאט לאט פתאום להפך עולם שלם? אז קם מלך חדש, יכול להיות שהייתה שם הפיכה, אוקיי, זה מסביר חלקים, אבל איך מגיעים לפתח בעולם שנאה תהומית שמגדירה בצורה הכי ברורה, הכי אנטישמית שיכולה להיות, יש כאן עם רע ועצום וצריך להרוג כל תינוק על האובניים. איך מביאים את העולם הזה? שלב א', ובישימו עליו שרי מיסים. הפירוש של שרי מיסים, הוא להפוך אותנו לזרים. עכשיו, מה פירוש להפוך לזרים? זה לא מסובך. אתה מצרי מקורי או לא? אתה גרמני מקורי? אתה מצרי מקורי? עכשיו, אם אתה זר, אני לא עושה לך שום דבר רע. כל מה שאני עושה לך, אם אתה זר, זה שולל ממך זכויות של אזרח. אני לא עושה לך שום דבר. אתה בחור טוב. אבל לאט לאט, אגב, שגם אף אחד לא יגיד לי שזה שנאת יהודים, זה לכל הזרים. מכירים את השיטה? זה בכלל לא קשור ליהודים, זה סתם המצאה. פרנויה של יהודים. היהודים תמיד סבלו מיודופוביה, זה פרנויה כזאת. כל הזרים, כי היבשת כבר לא יכולה לשאת את זה שהזרים משתלטים עליה. מכירים? אז מה עושים? בני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. אתם יודעים מה? אני בתור אום הייתי מצדיק את זה. שישה בקרס אחת. ותמלא הארץ אותה. הסיפור הזה של קהילה יהודית קטנה בגושן עם 70 נפש שהפך להיות למיליון וחצי, כבר הפך להיות לכל מצרים. 80 שנות יוסף, אני משער לעצמי שאין משרה לא יהודית באזור. מן הסתם, היהודים החכמים האלה ידעו כמה משרדי ממשלה לא לקחת ולהיות מאחורה. די. מה עושים? בהתחלה הופכים אותנו לגיירים. אחרי שאתה הופך לגר ונשללים ממך זכויות אזרח, בתוך תקופת הגירות אנשים מרגישים קצת לא טוב, אבל לאט לאט לא נורא. כותבים מכתבים לארץ, לאמריקה, אל תגזימו, רק מנפחים. זה לא ממש. אחרי שאנחנו גירים, עוברים לשלב הבא. אם אתה גר ואין לך זכויות אזרח, לאט לאט גם אפשר אולי להלביש אותך בצורה מסוימת. צבע צהוב, צבע אחר. אחר כך גם אפשר אולי להפיק ממך תועלת. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. אנחנו אומרים חז"ל בהתחלה בפרח. ועכשיו העבודה הופכת ונהיית יותר ויותר קשה. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. לאט לאט עברנו מגירות לעבדות, הופכים את העבודה לערך. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה. תכבד העבודה על האנשים, העבודה משחררת. העבודה, ערך העבודה. וכך לוקחים את מושג העבודה, ולאט לאט בעצם נולד כבר דור יהודי שיודע שאם הוא רוצה לחיות, הוא צריך להבין שהוא עובד / עבד. לא זר, אלא עבד של אדון. ואז כשנוצרת מציאות שבה כולם עבדים, ומי שנולד מבין שבעולם העולם מחולק לאדונים ועבדים. אפשר להגיע לשלב השלישי. השלב השלישי הוא לא הגיוני. הוא לא הגיוני, אבל יש כאן מכניזם שהדור שלנו מכיר אותו, אנחנו ננסה לנתח אותו בהמשך. השלב השלישי מגיעים לעינוי. ויענונו. ויצעקו בני ישראל, עוניינו, לא רק עמלינו, לא רק לחצנו, עינוי ממש. עכשיו, השלב הזה הוא לא הגיוני. כי הרי אם אתה רוצה להפיק ממני תועלת, למה אתה מענה אותי? אי ההיגיון של השלב הזה, אגב, מבטיח למרצח השפל דרך מצוינת לפעול. אני רוצה להסביר מה אני אומר. בסיפור קצרצר אחד. כי הרי כולנו נמצאים בדוגמה שלוקחת אותנו לגמרי, ולכן יהיה קשה לעבור אל החיים שלי, אבל אנחנו נהיה חייבים לעשות את זה בהמשך. אני רוצה דוגמה אחת. יש סיפור מדהים, שלא עוזב אותי אף פעם. סיפור שיצא כספר, ואחרי זה גם יצא כסרט, כתב אותו ניצול שואה בשם מרטין גריי, בשם כל בני ביתי, למי שמכירים. בספר שלו בשם כל בני ביתי, סיפור מופלא, הוא ניצול טרבלינקה, שאחרי המלחמה עוד עובר עולמות שלמים של ייסורים בעצמו וכו' וכו', לא ניכנס. ובספר הוא מספר, הוא עובד זונדר קומנדו בטרבלינקה. תפשין ג' 42. והוא נמצא בית ג' והוא מצליח, זה נדיר היה בצורה שקשה לתאר, הוא מצליח לברוח מטרבלינקה. הוא מתחיל לרוץ בשדות, ביערות, הוא מתחיל לברוח, והוא מגיע, אי אפשר אפילו להבין איך, זה מרחק. אבל מרחק לא גדול, עברתי אותו בעצמי בנסיעה. הוא מגיע לפעתי העיר זמברוב. בטרבלינקה זה בית החרושת המהיר ביותר בלשונם של הרשעים האלה למוות. היו גדולים יותר, אבל הוא המהיר ביותר. היעיל, זה מילה טובה בגרמנית, היעיל ביותר, בלי בזבוזי זמן. שם מגיעים וזהו. בכניסה לטרבלינקה היה שער. על השער היה כתוב, אתם יודעים מה? לא, זה באושוויץ. על השער היה כתוב, זה השער לשם. צדיקים יבואו בו. והייתה פרוכת, שהם לקחו מאחד מבתי הכנסת. והמרחק מהרמפה ועד לסוף החיים, זה היה בעצם היעילות. זה לפעמים היה חצי דקה, דקה, שתי דקות. השאלה הייתה הזמן. ואז בקצב של מכונה מיידית צריך מיד לעבור משם לשריפת הגופות, ושם נמצא מרטין גריי כעובד כפייה בזונדר קומנדו. כמובן כל מי שעובד בפנים יהודי. אין אף אחד שיגיד כלום בחוץ, כי כל מי שעובר את השער לא יוצא, זה לא עבודה. אין סלקציה. אין, זה סוג, זה בדיקה חדשה. והוא מצליח לברוח מטרבלינקה. והוא מגיע לפעתי זמברוב, והוא רואה יהודים מסתובבים שם בעבודות כפייה. אבל הם מסתובבים רגועים. צי צהוב ועובדים. יהודים. עם זקן, בלי זקן, הוא מתאר אותם. והוא מגיע, לא נושם, בקושי נושם ונושף ככה, מגיע מריצה מטורפת חצי שלד. וכשהוא מגיע לשם הוא בא לספר להם שהוא בא מטרבלינקה. הוא אומר שם שהמפגש שלו עם האנשים היהודים, האחים שלו בזמברוב, היה יותר קשה מכל התקופה בטרבלינקה ובאושוויץ. הוא מגיע לשם ובאמפתיה אדירה ובחסד ורחמנות יהודית נפלאה. הם לוקחים אותו לטיפול אצל פסיכולוג. תראו מה שעושה גלות. ליהודים, רחמונס. הרי אתה מטורף, אתה הזוי. לא יכול להיות שגרמניה תעשה שטות כזאת. אני מדבר איתכם על מרחק קילומטרים, לא רבים. כשטרבלינקה פועלת, וטרבלינקה בתוך השנה הזאת מתים כמיליון יהודים. אני אדבר איתכם על המרחק קצר. העבדות מביאה לעינוי, והעינוי הוא כאילו הדבר שהוא לא הגיוני לי, אבל הוא מעצים אותי. כי אם בגירות אני הופך להיות לאדון, בעבדות אני הופך לאחד שגם אומר שאתה לא קיים. בעינוי, רק בעינוי אני מביא את הנפש הבהמית לשיא שפלותה. זה יישמע מוזר. כדי להשפיל ולהיות אני, כי הרי אין אני חוץ מלהשפיל אותך, אני מוכן לוותר גם על מה שאני יכול להרוויח. אני צריך לראות דם. אני צריך לראות סבל. זה לא מובן, ומי שזה עדיין לא מובן לו, סימן שעדיין נותר בנו משהו שפוי. אבל לשם יכולה להגיע הנפש הבהמית. לשם היא הגיעה אצל האנשים האינטליגנטיים ביותר בעולם. עם מוזיקה קלאסית ועם ספרות מדהימה. גירות, עבדות, עינוי. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. זה לעומת זה עשה האלוקים. אני רוצה רגע להפך את המטוטלת שנייה אחת לכיוון ההפוך, וצריך ללכת, זה קשה לנו לעשות את זה, ולעשות את המהפכה עכשיו. אנחנו מדברים על אותם מושגים להבדיל אלף אלפי הבדלות. אין סוף הבדלות. כשאנחנו מדברים על עבדות השם. אני צריך לעבור שלושה שלבים כדי להיות באמת עבד השם. השלב הראשון הוא לדעת שאני פה גר. איננו תושבים שווי זכויות. אני זמני. זה שלב מדהים. אני זמני. המושג אני זמני בעולם שבו אנחנו נמצאים נשמע נורא מפחיד. כך למשל המושג של חז"ל הידוע שוב יום אחד לפני מיתתך. חז"ל אומרים על המשפט שוב יום אחד לפני מיתתך וכי יודע אדם מתי ימות. אז אומרים חז"ל, נכון, אז זה יהיה כל חייך בתשובה. כשאנחנו אומרים את המשפט הזה, תמיד מצויר לנו מיד ציור עצוב. נכון? שוב יום אחד לפני מיתתך, זה מוזיקה של רשת א' כזה עכשיו. זה לא שמח, נכון? זה עצוב רגע. יש לרב נחמן ביטוי נפלא. אז רב נחמן לא היה רשת א'. יש לו ביטוי נפלא, היה לו רשת א' שלו. יש לו ביטוי מדהים. הוא אומר, אתם יודעים מה זה שוב יום אחד לפני מיתתך? אני אסביר לכם. מגיע האדם, סבא רצון, סבא נחת, סבא ימים, הוא בן 120 פחות 60 דקות. בשיא הערנות הוא חוזר עכשיו מריצה אתלטית קלה. יושב על מיטתו ומגיע אליו אחד מחימישיו או שישישיו, ואומר לו, או רופאיו, עוד 60 דקות. מסתיים הפרוסדור, וכבודו עובר לטרקלין. אלה 60 דקות אחרונות פה. ואנחנו נעשה כל מה שצריך, כולם פה, נעשה כל מה שצריך כדי להנעים לך את 60 הדקות האלה כ-60 דקות אחרונות. מה אתה רוצה? נו, יש לו 60 דקות. מה אתם אומרים שהוא יבחר? שתי אפשרויות. אחת, 60 דקות, לא כדאי לבזבז זמן. תביאו לי את הדוח חניה האחרון. איך קוראים לזה שעקף אותי מימין אתמול בערב? אני רוצה לראות את הארנונה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה. כל הנינים בחוץ. גם החימשים הגיעו. יש אולי תלמידים שיכולים להיכנס? אני יכול להעביר את מה שאני רוצה? שתי אפשרויות. ואיזו אפשרות הוא יבחר? בשנייה, נכון? למה? כי הוא יודע שיש לו רק 60 דקות. אז לא הבנתי. גם לי היה היום שתי אפשרויות, אז למה בחרתי בראשונה? כי חשבתי שיש לי 60 דקות אחר כך ספר. אז אמרתי, אז בשביל מה לבזבז את ה-60 דקות הראשונות על זה, אם אפשר ב-60 דקות הראשונות לכעוס. לגמור חשבונות עם ההוא מהרמזור. להתעצבן פעם אחרונה על ה... לא, באמת. אין הזדמנות אחר כך. יהיה לי אחרי זה את ה-60 דקות אחר כך. אומר רב נחמן, שוב יום אחד לפני מיטתך, אתה מבין איזה תענוג יהיה אם זה ה-60 דקות האחרונות עד 120? אתה מבין מה זה? זהו, 60 דקות. גר! זמני! עוד שנייה. והשלב הבא אצל מי שהנפש האלוקית שלו פועלת זה ועבדו. אם אני גר, אני רוצה להיות עבד. עבד, עבד לגמרי. עבד לגמרי, לגמרי. אנו עבדיך. זה מאוד קשה. אחד האדמו"רים שואל, יש פסוק נפלא בהלל. כולם זוכרים אותו, גם שרים אותו. ענה השם כי אני עבדך, אני עבדך, בין אמתיך פיתחת למוסריי. שואל אחד האדמו"רים, אני לא זוכר מי. ענה השם כי אני עבדך, נו, מצוין. אני עבדך בין אמתיך. מה החשיבות? פיתחת למוסריי, חשוב הייחוס. אני עבדך, ברוך השם. הייתי תשובה מדהימה. ענה השם, זה ענה בהי, בהלל. איפה אתה? כי אני עבדך. אני רוצה להיות עבד שלך. אני עבדך. ואז כי אני אומר, אני עבדך, אני בא ואומר, אני עבדך, אבל אני לא סתם עבדך, אני עבדך בין אמתיך. אתם יודעים, תארו לכם אדם, בן חורין, שלא עלינו, פשט את הרגל, נפל, הגיע לדברים מחרידים, נמכר לעבד. בא אליו יום אחד המלך, האדון שלו, ואומר לו, ממחר, אתה לא מגיע ב-8 בבוקר לעבודה, אתה מגיע אליי ב-4:30, נכנס אליי לחדר הפנימי שלי, פה לחדר שינה, ומביא לי את הנעליים מצוחצחות. שבר נורא, הוא עושה את זה, אבל בלילה הוא כל הזמן נזכר ברגעים היפים, נכון? ברגעי החירות. אבל תארו לכם עבד, שהוא עבד, מה שנקרא עבד בן עבד. אמא שלו כבר הייתה פה עמה. אמא שלו עבדה במתפרה, במתפרה בחוץ. היא הייתה רואה את המלך אחת לשנה. לפני שהייתה רואה את המלך, היו מתרגשים, היו עושים בלונים וזה. היא תמיד החלה לילד שלה, היא גם הייתה בת עבד, היא כבר עבד דור אלף. החלום שלה היה תמיד שאולי תתקרב קצת יותר, אולי המתפרה, יש מתפרה יותר קרובה. לא, ממש. שם רואים את המלך פעם בחצי שנה. יש לה בן מוכשר מאוד. יום אחד קורא המלך לבן ואומר לו, תשמע, מכל העבדים בחרתי בך. אתה נכנס אליי לחדר הפנימי שלי. ב-4:30 בבוקר, כשרק אני נמצא לבד, ומצחצח את הנעליים האישיות שלי, ומביא לי. איך הוא מגיב? זה אותם נעליים. זה אותו מלך. אתם יודעים למה קשה לנו להיות עבדים לפעמים? אני כל הזמן מתגעגע לאתמול בערב. אבל אם הייתי יכול להיות עבדך בין אמתיך, הייתי מרגיש פיתחת למוסריי. עכשיו אני משוחרר. אני עבדך בין אמתיך, פיתחת למוסריי. עכשיו אין יותר מוסרות. כמו לנפש הבהמית, גם לנפש האלוקית יש גירות, עבדות, ואתם יודעים מה זה עינוי? עינות. איך כתוב בתחילת הפרשה? עד מתי מענת ליענות מפניי? אתם יודעים מה זה עינוי? רוצה ריבונו של עולם שלא יהיה לי אלא רק אותך. רוצה להרגיש בענווה גמורה, בעינות. בעניות גמורה. יודעים מה פשט תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו? תפילה ריבונו של עולם. במה העני מתעטף? אין לו במה להתעטף. כי היא כסותו לבדה. מה ילבש? אז במה יתעטף העני? בך. אני מתעטף בך, ריבונו של עולם. תפילה לעני כי יעטוף פירושו, תפילה של האדם. תן לי להיות עני כלפיך. עני ורוכב על חמור. תן לי להיות עני שאתה עוטף אותו. ולפני השם ישפוך שיחו. אברהם שואל את הקודש ברוך הוא, במה ידע כי עיר השנה? איך ידע שהילדים שלי שהבטחת לי שיהיו לי עכשיו, שעליהם אמרת לי כה יהיה זרעך, איך ידע שירשנה, איך ידע שאמשיך, איך ידע שאירש, איך ידע שאמשיך תמיד? ואומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, את הגירות עבדות עינוי של הנפש האלוקית אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו נתאמן לו עלינו הרבה מאוד פעמים דרך גירות עבדות עינוי הפוכה. כל כך אני רוצה להיות שווה זכויות לפרעו. אני מוכן לתת לו הכל לפרעו. אני מוכן למכור לו את כל האידיאולוגיות. רק שייתן לי קצת מהיאור. לכל דור, לכל רגע, לכל אדם יש את הפרעו שהוא מוכן למכור לו חלק מהנשמה. עד שהוא קולט שבעצם פרעו משעבד אותו, והוא עדיין לא מוכן לצאת מזה, כי הוא מעדיף להיות משועבד. אתם זוכרים את בני ישראל במדבר? זכרנו את הדגה, את הכישועים, את האבטיחים. חינם! חינם! אתם מבינים מה זה חינם? כלום! רק עבדנו וקיבלנו תלוש. ובערב באנו ונתנו לנו מהסוף של הסיר, ואמרו כך! והיה לנו אוכל. חינם. אף פעם לא השאירו אותנו רעבים. היו כאלה מוזרים שבאו מטרבלינקה וסיפרו, אבל הם היו הזויים. אבל תמיד אכלנו. זה לא היה הגיוני שלו. חינם. כמה התעוררו אחרי הגירות? ואז באה העבדות. ועבד עדיין מתגעגע לעבדות. ואז בא לו עלינו העינוי. ואחריכן יצאו ברכוש גדול. את הניתוח הזה רואה הרב הירש זכר צדיק לברכה כבסיס של 10 המכות. בואו נתחיל לראות את זה כי זה דבר מופלא. מקור 4 הוא טבלה. דצח עדש באחיו הם סדרה של 3-3-3, כשהראשון בכל סדרה הוא גירות, השני בכל סדרה הוא עבדות, והשלישי בכל סדרה הוא העינוי. זה הבסיס שקובע הרב הירש בפירוש המדהים שלו, אבל אנחנו על הבסיס הזה נראה עוד כמה נקודות ביחד. הנה הטבלה לפנינו. דם ערוב וברד, דם ערוב וברד, שלום עליכם, מופיעים בטור הראשון, הטור האחד, דם ערוב וברד. אגב, אם ניקח רגע רק את הדצח, ונראה שנייה את התבנית שלו, לשנייה אחת, בלי להתקדם בכלל, אז נראה את התבנית הבאה. המכה הראשונה בכל שלשה, קודם כל מבחינה תבניתית, במכה הראשונה מגיע הקדוש ברוך הוא אל משה, אומר לו ללכת להטרות בפרעו, והוא הולך לפגוש את פרעו מחוץ לארמון. זה נכון בדם, בערוב ובברד. אנחנו מיד נראה את זה. במכה השנייה, בכל שלושה, אומר הקדוש ברוך הוא להטרות בפרעו, הוא הולך להטרות בו, אבל הפעם הוא מטרה בו בבית, בפנים. בו אל פרעו. המכה השלישית, בכל שלושה, כינים, שכין, חושך, לא נפגשים לא בחוץ, לא בפנים, ובעיקר אין שום התראה. הוא כבר ישמע על זה לבד. לא חייבים להודיע. בוא נראה את זה רגע בדם צפרדי הכינים. דם. אז אם נסתכל שנייה אחת בעמוד מהצד השני, נראה שנייה את הפסוקים, בלי להאריך. דם, מקור חמש, דם. כל מכה מופיעה פה עם השם שלה בכותרת. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור. איפה אני פוגש אותו? בחוץ, לא בארמון. והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך עד מימי מצרים, על נערותם, על יורם ועל אגמיהם. עוד רגע נראה את ההמשך. מי אגב מבצע את המכה הזאת? אהרון. צפרדיה, זאת מכה שנייה. צפרדיה זאת מכה שנייה. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני, ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדיים, ושרץ היאור צפרדיים, והם ייכנסו בעמך, בתנוריך, במשארותיך. בסדר? ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך. שוב, יש התראה או אין התראה? יש התראה, אבל איפה צריך להגיד את זה משה לפרעה? בפנים, בו. בסדר? מכה שלישית, כינים. נו, מה כתוב בכינים? ויאמר, כינים. ויאמר השם אל משה, נו, אמור אל אהרון. ומה עם פרעה? הוא כבר ידע. ירגיש, או ירגיש. אמור אל אהרון, נטה ידך. נכון? יופי. עכשיו נחזור רגע למכות האלה בתוכן שלהם. מהי בעצם מכת הדם? מהי מכת הדם? זה פלאי פלאות כשחושבים על המבנה עכשיו. מהי מכת הדם? למה מצרים מרגישה שהיא הבעל הבית של העולם? בזכות היאור. מה נותן היאור למצרים? את ההבנה הראי. היאור נותן למצרים את ההבנה שהיא שולטת באקלים, היא שולטת במציאות. היא שולטת במים. מה צריך חקלאי מצרי? מים. הברז, לשבת על הברז, זה פרעה. מצוין. זה פרעה עצמו, ומסתכל ביאור, ומשתחווה לדמות עצמו, וכל מה שדיברנו בפרעה. נהדר. מה אני גורם לפרעה עכשיו? במכה של אדם. המכה של אדם באה ולוקחת מהם את מה? את השליטה. את האזרחות. פתאום היאור הוא דם. פתאום ביאור אתה לא רואה דמות עצמך. פתאום אתה מסתכל על היאור ורואה דם. אולי הדם הזה גם יזכיר לך הרבה דם שנשפך שם ביאור. אולי, אין סיכוי. אבל אולי הוא לפחות יוציא את הפרצוף שלך מהראי הזה שקוראים לו יאור. היאור הזה שהופך להיות דם הוא לא רק ביאור, בקוס שלך יש יאור דם. בצלחת יש יאור דם. למה אתה מתנשא עליי? כי אני מה? כי אני לא אזרח? גם אתה לא. פה יש בעל בית אחר. למען תדע כי להשם. זאת מגמת המכה הראשונה. מהי המכה השנייה? צפרדע. אתם יודעים למה צפרדע נקרא צפרדע? יודעים למה נקרא צפרדע? מעניין מאוד. מאוד פשוט. הצפרדע נקרא צפרדע, מה זה צפר? בוקר. צפרה. צפר. נכון? צפרתיו. מה זה דעה? דעה. הצפרדע היא חיה פחדנית. חיה פחדנית. אני דווקא אוהב צפרדים. לא כמכה, חס וחלילה, אבל נחמדים, אחד ככה, אחד, שתיים. אבל הצפרדע היא חיה פחדנית, כולם מים. היא אגב, אם אדם היה במים, הצפרדע כבר מקפצת לכיוון היבשה. זה המקסימום גובה שהיא תופסת. מנטרת כאילו היא איזה ג'ירפה, אבל היא מיד ככה חוזרת למטה. היא פחדנית אימים. גם יש לה ממה. צריך להיות צמחוני כדי לחשוב מה קורה עם כבץ אחד קטן שם. לכן היא יודעת מתי לקפוץ ולעשות רעש, או הורש. היא עושה את זה מתי? בלילה. כשאני לא נמצא. היא יודעת שבבוקר אני קם. לכן היא צפר דעה. היא יודעת מתי בוקר, ואז, ז'ופ, היא בורחת לתוך המים. כשהיא רואה שאני לא באזור, אופס, היא יוצאת. זה טוב להסתובב בעולם כשיש חיה יותר פחדנית ממך. זה הרגשה טובה. יש פה מישהו שהוא פחדן ממני. זה יפה. אתם יודעים מה עם הקץ פרדע? אתם הבוסים, אה? אז למה הצפרדע נכנסה אליך למיטה? חוצפה, לא? בתנוריך, במשארותיך, בך, בעמך, בבתיך. בוא נראה מי צפרדע ומי פה בוס. הצפרדע מפחדת. אתה אדום. זאת מכת הצפרדע. מכת הצפרדע באה לפגוע בשיטה של הנפש הבהמית לשעבד, לשעבד, לשעבד כדי להרגיש אדון. אז אדם בא לעשות מה? תשובה לגהירות, לשלילת האזרחות שלי. הצפרדע בא לעשות מה? תשובה לעבדות. מה התועלת בכלים? כלום, שתתגרד. שתתענו. סתם שתתענו. שתבינו מה זה עינוי. דצח, זה השלשה הראשונה שמסתובבת במים וביבשה. נו, קדימה, עדש, ערוב. מה זה הערוב? מה זה הערוב? זה ערבוב של חיות, נכון? ערבוב של חיות שבאות מאיפה? מהג'ונגל, נכון? האדם אוהב מאוד לראות חיות בג'ונגל, נכון? אם יש לו גם כסף, הוא נוסע לדרום אפריקה, לוקח ג'יפ, רואה את זה בספארי, נכון? מאוד יפה. אם הוא יכול לשבת בתוך הג'יפ, והחיות, מאוד יפה, הוא גם מרגיש מעורב בטבע. מאוד מעורב בטבע. יש לו משקפת של טבע. הוא מעורב בטבע, הוא גם סלל שם כבישים בטבע. הכל מעורב בטבע. אבל אוי ואבוי אם איזה דובי ייכנס לו לחדר. למה? כי זה כבר חוצפה. אתה, אין לך דרכון פה להיכנס. אני כאן ראש העיר, והעיר שלנו נקייה. יש איכות סביבה. אתה בג'ונגל, ואני פה. אתם יודעים מה בא לעשות הערוב? הערוב בא להגיד, היי, ואם אתה רוצה, אתה תלך לג'ונגל, ואני פה. למה אתה חושב שאני צריך להיות שם? כי יש לך תעודת אזרח כבוד? אתה פה גר. כמו שאני. מה באה המכה באה לעשות? נו, מה באה המכה באה לעשות? דבר. אחרי הרוב הדבר. במה מכה הדבר? נו, במה מכה הדבר? בבקר. בצון. בסוסים. בכלי העבודה. במחרשות. באצילות. ברכיבה על הסוס. אתם מבינים את המכה השנייה? זה מסודר מדהים. מה באה המכה השלישית לעשות? נו, שכין. פרק ב' בענייני גירוד. לא הספיק הכינים? עכשיו עוברים לשכין. רק ששלוש המכות האלה לא נמצאות למטה שם במים וביבשה, אלא הן נמצאות בחיים שבאוויר, שעל האדמה, בחיות, נכון? הערוב, הדבר, השכין פורח הבעבועות. את המכות האלה, מי שיסתכל אחר כך בפסוקים, יראה שמי שמבצע הוא השם. לא משה ולא אהרון, השם. ואז באות המכות של השלשה השלישית, הברד, הארבה והחושך. איפה הן נמצאות הברד, הארבה והחושך? בשמיים. מה באה מכת ברד לעשות? זה פלא פלאות. איפה אנחנו? באיזו ארץ אנחנו? איפה אנחנו? מצרים, נכון? במצרים יש יאור. אמת? במצרים אין גשם. במצרים נמצא פרעו, ולפרעו הרי יש את המפתח של העולם. הוא יש לו מפתח ליאור, יש לו מפתח של הג'ונגל, והוא גם יש לו את מפתח השמיים. אתם מבינים איזו חוצפה זאת שפתאום יורד גשם במצרים? זאת שערוריה. אגב, אתם מבינים מה תהיה המשמעות אם יורד גשם במצרים? מה תהיה המשמעות אם יורד גשם במצרים? נו? לא צריך את פרעה. כי מה כוחו של פרעה? היאור. אם יורד גשם, הוא מיותר לחלוטין. במצרים אין גשם. אין גשם במצרים. אני אומר לכם פסוק אחד בסוף פרשת וירא, שהזכרנו אותו בערב שבת. פסוק אחד מדהים. כתוב בסוף פרשת וירא, בסוף סיפור הברד, כתוב כך. משה פרעה להבדיל, קורא מהר 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 למשה ואומר, תתפללו, 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 נכון? שיפסיקו את הברד. כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי. ואז הוא אומר לו כך, הקולות יחדלון, זוכרים? והברד לא יהיה עוד. מצוין. יוצא משה ומתפלל, ואז כתוב בפסוק, ויחדלו הקולות והברד, והברד ומטר לא ניתח ארצה. שלושה שלבים. ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה. בסדר? היגיון? הגיוני? נכון? כשיש גשם, ברד וקולות, מה הכי מפחיד? הקולות. אחרי זה הברד, ובסוף המטר. יופי. ויר פרעו, תשמעו טוב, ויר פרעו, נו בעלי קריאה, כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחתו. לא הבנתי. למה הוא מבולבל? מה, הוא לא יודע לראות איך זה היה? מה קרה? בלבל. איך התבלבל? זה פלא פלאות. פרעה אמר להם, לכו להתפלל שלא יהיו קולות, שלא יהיה ברד. זה מה שהופיע בעיתונות. המלך מזדהה עם העם. הוא דואג לקולות, זה מפחיד את הזקנים. הוא דואג שהילדים לא יסבלו מהברד. בשבילת, אהבת אדם. אתם יודעים מה התריד אותו? רק דבר אחד. שיש פה מטר. וייר פרו כי חדל המטר, זה מה שעניין אותו. זה הברד. זה הקולות. מה אכפת לו שיש קולות? בארמון יש לו חדר עם איתום. יש קולות. ודפקה עושים את זה עם פילטר, וזה יוצא מוזיקה טובה. אבל יש מטר, זאת אומרת שכל מצרי יכול למלא בגיגית מים. מחר יעשו אמבטיות של מים. יכול להיות איזה כפר שיגיד לי שהוא לא צריך אותי. ויער פרו כי חדל המטר, ויוסף לחדר. אתם מבינים לאן מגיעה הנפש הבהמית כשהיא עובדת? נו, ואחרי הברד, מה המכה הבאה? מה המכה הבאה אחרי הברד? הרבה. הגענו לפרשת בו. על הרבה מטרה משה בפרעו כבר בבית. נו, איך הפרשה? בו אל פרעו. נכון? אגב, את הברד, את הרבה ואת החושך, מארגן משה, נטה ידך על השמיים. ומה קורה בהרבה? מה קורה בהרבה? למה בעצם בכלל הגיע הרבה? כי החיטה והכוסמת לא נוקו. חשבתם פעם מה קרה עם החיטה והכוסמת לא נוקו? אז מה אם הם לא נוקו? בסוף סיפור הברד היה כתוב, כי הפשטה והסעורה, זוכרים? והפשטה והנוקטה, כי הפשטה אבי והסעורה גבעול, נכון? אבל החיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה, הן יוצאות מאוחר. מכאן המדוכסידים שלפעמים לצאת מאוחר זה טוב. החיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. אל תכעסו עליי, באמת, אני בדרך כלל רחב אופקים. מעניינת אותי הבוטניקה של מצרים, אתם יודעים כמה. ימח שמם. מה זה אכפת לי כל הסיפור הזה? אני באמצע מכת ברד, באים להגיד לי מה היה המצב של החיטה והכוסמת במצרים. מה עם המנגו? למה מספרים לי עכשיו על הכל? רשעי עולם, מספרים לי עכשיו מה שלום החיטה ומה עם השעורה, מה המצב האקונומי, מה המצב הבוטני, אתם יודעים מה זמן. אתם לא מבינים בכלל את הסיפור. הפשטה והשעורה נוקו, נכון? כי היו גבעולים. וואי, 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 מה פרו יעשה? איך הוא יופיע מחר בטלוויזיה? מה הוא עושה עם זה? מה הוא עושה? הברד חיסל אותו. הוא מוציא מיד צוותים לבדוק את המצב. אומרים לו, תראה, החיטה והכוסמת פשוט עוד לא התחילו להציץ באדמה, הם לא נוקו. הוא שולח מיד את כל צוותי הצילום, אגב באופן אובייקטיבי, חופש הביטוי. הוא שולח את כל צוותי הצילום לצלם את שדות החיטה והכוסמת. פרשנינו לענייני פרשנינו מסביר שלמצרים יש תרגיל לשמירה על חיטה וכוסמת. ואז הוא יוצא בחדשות מדהימות, שאי אפשר תמיד לראות את הצד הריק של הכוס. מצרים התגברה על הברד והחיטה והכוסמת לא נוקו. חזק, אה? מצרים קיבלה את מכת הברד, ומצרים תגיב במועד ובדרך שהיא תראה לנכון. אבל החיטה והכוסמת לא נוקו. ואני פרעו. אני כבר אמרתי, אני פרעו. אני. הנפש הבהמית. זה עובד אצל כולנו. זה לא מפעם פרעו. זה מפה, מהיום, בבוקר. אתם יודעים מה עושה הרבה? הרבה מחסל את הלחם, מחסל את העבודה, מחסל את החיטה, את הכוסמת. כששומעים עבדי פרעו על הרבה, זאת הפעם הראשונה שהם קופצים ואומרים, די, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? בלחם, בחיטה, בכוסמת נוגעים. אז הברד היכה בגירות, הרבה בעבדות, וחושך למה? סתם שתסבול. לא התגרדת מספיק רשע. שתסבול, פשוט שתסבול, שתקום, תקום, למה תקום? יופי שנפלת, תיפול עוד. סתם ככה. שלבני ישראל יהיה אור במושבותם, ולך יהיה חושך. כדי שיהיה חושך. זה הסיבה. כדי שתבין מה זה עינוי. ואז תשאל, אבל מה מרוויח הקדוש ברוך הוא מלעשות חושך? שאלת פעם את השאלה הזאת על פרעה? עצרת פעם באמצע? אתם מבינים את שלושת השלבים? שלושת השלבים הם גם בשלושה שלבים של החיים. השיגאון הזה של האדם העליון, כך קורא לשיגאון הזה הרב הירש בפירוש הנפלא שלו, השיגאון הזה של האדם שחושב שהוא מנהל את העולם, מוביל אותו מהמים שמתחת לארץ, ועד להבנה שמכירים השמיים הם הגבול. הוא שולט על הכל. על הכל הוא שולט. במושגים פנימיים, מה שקרה בעשר המכות הוא ההקעה את שלושת החלקים שלא מאפשרים לאדם להבין שהוא יכול להיות בן חורין. את החירות של האדם שהוא יכול לקבל אותה כאשר הוא הופך להיות חלק מהאינסוף. גר בעולמו של האין עוד מלבדו. עבד רק לו. אין אדונים. עניו רק בפניו. את ההבנה שבעצם אל מול הנפש האלוקית הזאת עומד הרצון להחליף את אלוהים בעולם. לחוש שגם אני קצת אדון. אני יכול להפוך לגר גם את בני ביתי. אני יכול לשלול זכויות גם אם אני לא פרעו מצרי גדול ומנופח. אני יכול להתייחס כאזרח וגר, גם לחבר הכי קרוב שלי. אם אני שוכח שאנחנו רק חלק אחד מהאינסוף. אני לפעמים לא מבין איך אני מגיע לשיעבוד, אבל אני יכול לשעבד. כמו אני יכול להיות עבד. אני לפעמים אוהב להיות עבד, כי זכרנו את הדגה. ולפעמים אני אפילו לא שם לב שאני בעצם משעבד. והמכניזם מוביל לבינו. זה מבנה מופלא, שכשחושבים על איך הוא בנוי, הוא בנוי על שלושה שלבים. בעולם הפנימי אנחנו מדברים תמיד על נפש, רוח ונשמה. הנפש היא עצם החיים, היא הדם, היא האפר, היא המים והיבשה. האדם יכול לשעבד את נפשו לאלוקיו, או להשתעבד חלילה לפרעה. הרוח היא כל מה שמתרחש באוויר, היא כל מה שמתרחש במידות. היא כל מה שמתרחש באדם, במידותיו, בחייו, בתכונותיו, בהנהגותיו, בכל מה שמניע אותו. וזה הערוב, דבר ושכין. ולמעלה נמצאים החלקים של המוח שבאדם. עליהם אומר הפסוק, נשמת שדי תבינן. זוהי הנשמה. למעלה למעלה מהכל, מעל כל המכות, נמצאת מכת בכורות, שהיא כבר קשורה באדם עצמו. לא ניכנס, אבל אם יש נפש, רוח, נשמה, מעל זה יש חיה. עצם החיות. והאדם עליו נאמר, ויהי האדם לנפש חיה. זאת כבר החיות עצמה. זה כבר האדם, זה כבר הבכורה, זו המכה האחרונה. זה כבר פוגע בנשמה פנימה, פנימה, פנימה. כל 10 המכות הן בעצם המשך ישיר. אתם זוכרים את האותות שעליהם דיברנו בשבוע שעבר? זה המשך רציף אחד של כל סיפור מצרים. מה הייתה השאלה הראשונה ששאל פרעה? במקור א', בהתחלה, בהתחלה, בפסוק משמאל. מי השם אשר אשמע בקולו? מי השם אשר אשמע בקולו פירושו? אין השם. אני מנהל פה את העניינים. מי השם אשר אשמע בקולו? ואז באה השאלה השנייה. לשלח את ישראל? מה מגלים ישראל? אנחנו רוצים דבר אחד, שלח את עמי ומה? יעבדו מי? לשלח את ישראל זה לגלות שאנחנו לא משועבדים לך. אתם יודעים מה יקרה במכת הארבה, אחרי מכת הארבה בפרשה שלנו השבת? השבת נגיע לשיא של הכל של 10 המכות. ואז יבוא פרעה. אחרי מכת הארבה, ויגיד די, לכו, לכו כבר, כולם. לא רק לכו נה גברים, כמו שהוא אמר לפני מכת הארבה, אחרי הארבה. קחו איתכם את הכל. רק דבר אחד תשאירו פה. צונכם ובקרכם. זוכרים? רק צונכם ובקרכם יוצג. זה הכל. לא הבנתי אף פעם את ההיגיון של פרעה. ולא הבנתי את ההיגיון של הסרבנות של משה. אבל את ההיגיון של פרעה שנייה, למה לא הבנו? באמת, אתה משחרר את כולם. אם אתה חושד בהם, אז האלוקים הזה שיכול לעשות מהיאור דם ולהכניס לך צפרדע על המיטה, לא יארגן להם שם צאן לבקר. כבר אתה משחרר את עם ישראל ואומר להם, אבל תשאירו לי פה את העיזים. עשית צחוק. זה מה שחסר, מה הרווחת? לא מבין את ההיגיון שלו. זה פיקדון, הם יחזרו בשביל צונכם ובקרכם. אמרת, תשאירו פה את הטף. יהודי יחזור מהצד השני של העולם לקחת את התינוק שלו. אבל מה אמרת, תשאירו פה את הצון והבקר? יהודים יצאו לחירות, הם יחזרו בשביל הצון והבקר? ואם הם יחזרו, כלומר, אם הם יחתמו שהם יחזרו, אז ודאי שהם לא יחזרו. מה אמרת? לא הבנתי את ההיגיון של פרעה אף פעם. אבל מילא ההיגיון של פרעה, אתם מבינים את משה? בא הקדוש ברוך הוא, אומר לו, לך אל פרעה. אומר לו פרעה, אוקיי, קלטתי את מכת הארבה, תפסתי, גמרנו, לכו, תשאירו את הצאן והבקר. אתם יודעים מה היה צריך להגיד משה? קדימה, מהר, נו. לא חבל מכת בכורות? כלומר, בשביל מה הגיעה מכת בכורות? כדי שמה? שניקח קצת מהמטלטלין? זה הוגן, זה לא יפה, זה פלא פלאות. אתם יודעים מה הסיפור פה? איך עונה לו משה? איך עונה לו משה בפרשה שלנו, אחרי מכת הארבה, אחרי מכת העבדות, איך הוא עונה לו? פרסה לא תישאר. וחוץ מזה, on the house, גם אתה תיתן בידינו עולות וזבחים. אדוני, מה שאתה קורא צאן ובקר, אתה צריך בשביל מה? בשביל להמשיך לך כוח של עבודה. גם לנו צאן ובקר זה עבודה. אתה יודע איזו עבודה? עבודת השם. אתה הבנת את איזו עבודה אנחנו הולכים לעבוד? אתה יודע עם מה אנחנו הולכים לעבוד? עם אחרונת הפרסות שלך. אנחנו לא נשאיר פרסה אחת משועבדת לפרעה בעולם. הכל יעבוד את השם. גם אתה תיתן בידינו זבחים בעולם. ההבנה הזאת מבחינת פרעו היא הצעקה. מי השם אשר אשמע בקולו שמעתי? לשלח את ישראל? לשלח את ישראל? לכן המכה, השלשה השנייה של העדש, באה ותופסת את כל הנושא של הבהמות. הבהמות של מצרים, הסוסים של מצרים, הצון והבקר של מצרים, פתאום זזים וחוטפים דבר. ואיזה בהמות מסתובבים במצרים? החיות הרעות מהג'ונגל. ומה אומרים לו עם ישראל? אנחנו לוקחים את הבהמות איתנו. על הבהמות נשבור את הרעיון של יציאת מצרים. לא נצא בלי כבש אחד. הכל משועבד להשם. מה הטענה האחרונה של פרעה? מה הטענה האחרונה? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח. אתם יודעים מה הוא אומר בטענה האחרונה? אתם לא מבינים את המציאות, רבותיי. אתם מדברים איתי פילוסופיה. אתם לא מבינים איפה אתם חיים. אין ממצרים לא יוצאים, זה הטבע מצרים. מכירים את התחושה? הבנתי את כל הפילוסופיות שלך. אי אפשר לנצח את המציאות. זה כל העולם המערבי, זה כל העולם המזרחי, זה רוסיה, זה מצרים, זה כל התקשורת העולמית. אין, לא מנצחים את מצרים. אתם מבינים מה באות, מה באה השלשה השלישית לעשות? לא מנצחים את מצרים, אה? אז מה זה הברד? ואיך הרבה מכסה את עין הארץ? ואת כל מה שלא אכל יתר הפלטה הוא מחסל ולא נשאר כלום. ואיפה פרשנינו לענייני קוסמת מהסיפור הקודם? ואז העינוי של החושך. אלה שלוש השאלות. אבל משה רבינו שאל שלוש שאלות של מי שרוצה לעבוד בנפש האלוקית. אתם יודעים מה משה רבינו שאל? זה לא יאמן. לא מי השם אשר אשמע בקולו. מה הוא שאל? מי אנוכי? מי אנוכי כי ילך אל פרעה? כל עוד אנוכי מופיע, אני לא יכול ללכת לפרעה. איך הרגיע אותו הקדוש ברוך הוא? אל תדאג. נו, ויאמר לו מה? כי אהיה עמך. אין אנוכי, זה בסדר. אין. אני אהיה עמך. אתה צינור שלי. אתם יודעים מה ששאל משה רבנו, ריבונו שלם, הגעתי למדרגה שאני כבר לא תופס נפח? שאני גר לגמרי? שאין לי כאן תעודת בעל בית? שאני גר אצלך? מי אנוכי כי ילך אל פרעה? אתם יודעים מה הייתה השאלה השנייה שהוא שאל? וכי הוציא את בני ישראל? מה זה וכי הוציא את בני ישראל? איך רשי הסביר? נו, וכי הוציא את בני ישראל, איך הוא הסביר? וגם אם אני כבר ראוי, זוכרים? מה זכו ישראל? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? נו, והוציאך את העם ממצרים, המילה הכי חשובה, תעבדון! את האלוקים על ההר הזה. מה זכו ישראל? הם עבדים שלי. הם יודעים להיות משועבדים לי. הם יודעים להיות עבד השם לבדו חופשי. הם יגיעו להר סיני ויגידו נעשה ונשמע. הם יפעלו למעלה מטעם ודעת, עבדך בן אמתך. ומה הייתה השאלה השלישית שלו? ממצרים? וגם אם זכו ישראל, וגם אם אני יודע שאני כבר רק צינור שלך, אבל מצרים, ריבונו של עולם, מצרים! זוכרים מה היו האותות שהוא נתן לו? אתה שואל מי אנוכי? נחש. זוכרים? והנחש על זנבו יכול להפוך לראש של מטה. וכשהוא שאל, בני ישראל, הדור הזה יכול לעבוד את השם? הדור הזה עוד 3 חודשים יבוא לעבוד במצרים, לעבוד בהר סיני? ממתת שערי תומה. הדור הזה, זוכרים מה הייתה האות השנייה? צרעת. ועל השאלה האחרונה, ממצרים? הייתה האות השלישית, כך מהמים שביאור, ותהפוך אותם לדם ביבשת. מצרים תתהפך. 3 שלבים. ירי יהיה זרחה, ועבדום ועינו אותם. דצח עדש באחר. דצח מופיע בנפש, ולכן מבצע את המכות של דצח אהרון. עדש מופיע ברוח, במידות, ביכולת של האדם לנוע ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך. ואת זה מגלה נשמת השם שבאדם. ומשה רבינו, זה שקיבל תורה מסיני, זה שמבוטל הכל, מביא את המכות העליונות. לתי ידך. בצח הדש באחיו בנוי לפי המבנה שאמרנו הרגע. מכה ראשונה שבאה לתאר גאירות, עדיין מכבדת מאוד את פרעו. איפה פרעו נמצא כשבאים לדבר איתו? בחוץ. אני לא חודר לרשות הפרט, אני לא שולט ברכושו. אני מטרה בו ואומר לו, עוד יהיה ניתוק חשמל. לא, מכת חושך זה היה בלי התרה. אבל בדם, אני מטרה, אני תופס אותו רק בחוץ, גירות. המכה השנייה, מה יש בה? התראה, אבל איפה? בפנים. אני שולט ברכושך, אבל אני עדיין מטרה. במכה השלישית, עינוי. אין התראה, לא בפנים, לא בחוץ. אין אותך. ובנפש האלוקית, אין אותי. ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זה המבנה. את המבנה הזה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם בברית בין הבתרים. פתחנו את הכל מאוחר ובזה נעמוד. פתחנו את הכל בברוך שומר הבטחתו והיא שעמדה. זוכרים את והיא שעמדה? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, ואז כתוב צא ולמד. נכון? נו, שאלנו מה זה קשור צא ולמד. זה פלא פלאות, אני לא שמתי לב אף פעם עד שראיתי את זה היום. צא ולמד מה? נו, בוא נדפדף, מקור 6. צא ולמד מה? לא מה שכתוב בתוך ההגדה, רק הפסוקים. צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? נו. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל. במה עוסקים הפסוקים עכשיו? שנאמר, ארמי עובד אביו וירד מצרימה ויגור שם. מה לומדים חז"ל? מלמד שלא ירד אבינו אלא לגור ולהשתקע הוא לא רצה וכו' וכו' וכו'. ויראו אותנו המצרים ועינוי ויתנו עלינו עבודה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, והפעם לפי סדר החפוך, וירא את, נו, עוניינו, עינוי, עמלינו, עבודה, לחצינו, גירות. צא ולמד איך ביקשו על ידי גירות, עבדות, עינוי, לחסל אותך, ואיך בעצם על ידי גאירות עבדות עינוי של מצרים, היא שעמדה לאבותינו ולנו. זה מה שיכול לרומם אותך להבין שאתה גר, שאתה עבד, שאתה תפילה לעני. אם רק תדע להפוך את זה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, והיא שעמדה, צא ולמד. ותברר את זה פה ביציאה ממצרים. ערב טוב ומבורך.